ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום במציא דף עין א'. השיעור מבוסס על דף כמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט והנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף וסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל באמצע העמוד, בשורה האחרונה של השורות הקצרות. לפני שנתקדם לתוך הגמרא, אנחנו נפנה אל השוליים תחת הכותרת נושא, ושם כתבנו: רבי, כלומר רבי יהודה הנשיא, רבי אומר שאינו יודע מהו: אחד, גר צדק בעניין מחירה; שתיים, גר תושב בעניין ריבית. בהמשך הגמרא תסביר מה היה קשה לו, ואב נחמן בר יצחק יציע תשובות. מבחינת מבנה הסימונים שבשורות הבאות, אנחנו נראה פס כפול. זה מדגיש שתי ההלכות שרבי ציין. ומילא אנחנו בשורה הראשונה, בשורות הרחבות, אתם יכולים לראות גר צדק כאמור לעניין מחירה. בהמשך, לקראת החלק האחרון של הדף, נגיד שש שורות בסוף העמוד, בסוף השורה אתם רואים גם פס כפול: גר תושב האמור לעניין ריבית. המשולש שיופיע בהמשך הגמרא מדגיש את המילה ורמינו, ורמיני. מכאן נראה למה רבי אמר איני יודע מהו, ונראה הבלטת שמו של רב נחמן בר יצחק בצורת הר געש, תשובות של רב נחמן בר יצחק ליישב הסתירות. אז אנחנו נחזור כעת לגמרא עצמה. תניא, רבי אומר, גר צדק האמור לעניין מחירה וגר תושב האמור לעניין ריבית, איני יודע מהו. אני חושב שאדם שקורא את הברייתא הזאת הוא בקושי יכול להבין על מה מדובר. אז רק נקדים ואמר שאנחנו נראה בהמשך הגמרא שתי הלכות או סוגיות שרבי התקשה להבין מהם. הסוגיה הראשונה זה בקשר לעניין גר צדק, שמופיע בפסוקי התורה בעניין מחירה. מחירה של מה? מחירת עבד עברי. במילים אחרות, האם יש יכולת לרכוש, לקנות עבד עברי? עבד עברי הוא יהודי לכל דבר שהוא נמכר לשרת בעל הבית. יש סיבות שונות שזה יכול להיות, אין כאן המקום להיכנס לזה, אבל ידוע פרשת עבד עברי מופיע, יש בכמה מקומות בתורה. יש כמובן את המקרה של העבד עברי שאומר אחרי שש שנים שהוא נמצא אצל בעל הבית שהוא רוצה להישאר, אז רוצעים את אוזנו והוא נשאר עד שנת היובל. באותו הקשר רבי מציין שמוזכר גר צדק, ואני אומר רבי, אני לא מבין הנאמר. עכשיו, אנחנו לא ראינו כלום עדיין, זה מטרת המשך הגמרא. ואותו דבר לגבי הדין השני, גר תושב שכתוב בתורה לעניין ריבית, יש איזושהי בעיה להבנת העניין, ורבי והגמרא תרחיב על כך. אז אנחנו ממשיכים בגמרא. גר צדק האמור לעניין מחירה, דכתיב. אז אנחנו מביאים פסוקים מויקרא פרק כ"ה, והנושא הוא מי שנמכר לעבד עברי. ברש"י דיבור מתחיל ולא לך אלא לגר. אני מתייחס לרש"י באמצע עמוד, לאל קאי ורישא דברייתא מסכת ערכין, בוא וראה כמה קשה אבקה של שביעית. אדם נושא ונותן בפירות שביעית. זה נקרא אבקה של שביעית, זה לא עיקר האיסור של שנת השמיטה, אבל יש הלכה שאומרת שאדם אסור לסחור בפירות שביעית, ואדם שעובר על כך וכן סוחר בפירות שביעית, סוף מוכר מטלטליו וכו'. יש שרשרת של דברים שאותו אדם יסבול עד שהוא יתעורר להפסיק במנהג הזה שסוחר בפירות שביעית. עד כאן רש"י ממשיך עם ההתייחסות למה שמובא במסכת ערכין, עד לא באת לידו עד שמוכר עצמו. לא אדם התרושש מוכר זה, ועד שהוא מגיע לשלב שהוא מוכר את עצמו, שנאמר, ונמכר לך, ולא לך אלא לגר. אגבל, אתה חושב שאדם כזה ימכר ליהודי מן השורה? לא, הוא ימכר לגר, וכו' וכו'. וזה נמשיך עכשיו, נראה בהמשך הגמרא. תכתיב, וכי ימוך אחיך עמך ונמכר לך. כפי שאמרנו, זה מספר ויקרא, פרק כ"ה פסוק ל"ט. וממשיך הגמרא ואומר, אחרי שקראנו את רש"י שנתן לנו את הרקע, ולא לך, כתוב ונמכר לך, אבל ולא לך אלא לגר, שנאמר לגר, ולא לגר צדק אלא לגר תושב, שנאמר לגר תושב, בפסוק ממזיין. בשוליים אנחנו הבאנו את הפסוק במלואו, פרק ויקרא חפי פסוק ממזיין, אני קורא מהשוליים, וכי תשיג יד גר ותושב עמך ומח אחיך עמו ונמכר לגר תושב עמך או לעיקר משפחת גר. אנחנו חוזרים לגמרא. גר תושב, אגב, אנחנו גם הזכרנו זה בשורה הקודם, הוא לא גר צדק כפי שראינו כאן, אלא הוא גר תושב, הוא אדם שהוא אינו יהודי, אבל קיבל על עצמו שבע מצוות בני נוח. אז אותו כפי שראינו ברש"י, אותו סוחר בפירות שביעית, הוא ייאלץ למכור את עצמו למי? אנחנו בשלב שאומר לו, לאו דווקא לגר צדק, אלא לגר תושב. הפסוק אומר משפחת גר, זה הנוכרי. כשהוא אומר או לעיקר, זה הנמכר לעבודת כוכבים עצמה, הכוונה לשמש, לשרת אלילים. הוא ימחר, אותו אדם שתיארנו מקודם שלא הקפיד על איסור מסחר בפירות שביעית, בסופו של דבר הוא ימחר לבית עבוד הזרה, לא שהוא יעבוד עבוד הזרה, אלא הוא ישמש את הפסילים, את הפסלים. אמר מור, מעכשיו אנחנו ניכנס למה היה קשה לרבי. בציטוט שהבאנו מקודם היה כתוב לא לך אלא לגר, שנאמר לגר. הגמרא שואלת, וזה הקושי של רבי, למימה דגר קני עבד עברי? ורמיני, אנחנו נביא כאן מקור שסותר, אין הגר נקנה בעבד עברי ואין אישה וגר קונין עבד עברי. יש שלוש שורות הבאות מוקפות בסוגריים, כתבנו בשוליים בתוך הסוגריים מובאים מקורות, אבל כבר לפני הסוגריים רואים את הסתירה. במקור הקודם נאמר שאדם יהודי יכול להימחר לגר, וכאן אנחנו רואים שהוא לא יכול להימחר, כתוב פה ואין אישה וגר קונין עבד עברי. אחרי הסוגריים, כפי שאמרנו מקודם, מופיע תשובת רב נחמן יצחק. בינתיים, בתוך הסוגריים, מקורות למה שנאמר עכשיו. א', גר לא נקנה בעבד עברי. למה? כי כתוב ושב אל משפחתו באינן, כלומר בתום תקופת העבדות כעבד עברי הוא שב אל משפחתו. והלקח, אבל אם מדובר בגר, גר צדק, הוא עזב את ה, את הנוחיות, התגייר, ובכך הלכתי הוא מתנתק לגמרי מכל העבר שלו. ואיך זה יכול להיות שגר נקנה בעברי בזמן שאותו עבד עברי כתוב עליו ושב אל משפחתו, אבל גר צדק אין לו משפחה, אין לו משפחה, הכוונה הורים וכדומה. אנחנו לא מתייחסים למקרה שגר צדק בתור יהודי מתחתן ומביא ילדים וכו', על זה אנחנו מדברים, מדברים על המולידים שלו. וממשיך הגמרא ואומר, ואין אישה וגר קונים עבד עברי. מה הנימוקים כאן? אישה לאו אורח ערע, זה לא מן הראוי שאישה תקנה גבר שהוא יהיה אצלה עבד עברי. גר נמי, גם לגבי גר יש מסורת, דמקני קני, דמקני הגרסה בראשי דמקני הנקנה בעבד עברי, אז הוא יכול לקנות. זה לא מקני מי שלא נקנה בעבד עברי, ואמרנו זה נכון לגבי הגר, כי אצל עבד עברי בתום השירות הוא צריך להיות בר הכי לשב אל משפחתו, אז הוא לא, אז הוא לא נקנה כעבד עברי, אז לא קני, גם לא קונה עבד עברי. אז אבל מקודם הזכרנו בדרשה הקודמת שמי שסוחר בפירות שביעית בסוף של דבר הוא יהיה נקנה, הוא ימחר לגר. אמר רב נחמן יצחק, הוא מסביר, אינו קונה, מה שנאמר מקודם שהוא גר לא קונה עבד עברי, אינו קונה ודינו כישראל, אבל קונה ודינו כנוכרי. הגר כן קונה ודינו כנוכרי. מה הכוונה? תתניה, אנחנו עוד מעט נראה, יש חילוק בין נמכר לנוכרי לנמכר לישראל. תתניה, הנרצה זה עבד עברי שרצו את אוזנו והוא ממשיך עד היובל, והנמכר לנוכרי אינו עובד אם למשל הבעלים מתו בתוך התקופה של העבדות, אז הוא העבד עברי הזה אינו עובד לא את הבן ולא את הבת. הרש"י מביא אגב את המקור, אינו עובד לא את הבן ולא את הבת, שנאמר ועבדו לעולם ולא לבן. ועבדו זה לעבוד את האדון ש, שתחתיו היה רציית האוזן, אבל לא לבן. וכל זה בניגוד לעבד עברי שנמכר לישראל ומת הבעלים ויש לו בן, אז אותו עבד עברי ישלים את השש שנים אצל בנו. אז רק לסכם מה שרב נחמן יצחק אומר, שנמכר לגר זה כן, אבל הוא לא כמו נמכר לישראל, במובן הזה שאם מת הגר באמצע תקופת העבדות, העבד עברי הזה, אם לגר יש לו בנים, הוא לא יעבוד אצל הבן. יש קטע שעקפנו בסוגריים, זה קטע ארוך, מערך 8-9 שורות, בשוליים תחת אצל הכוכביות כתבנו, אחרי הסוגריים הגמרא ממשיכה לטפל בנקודה השנייה שהייתה קשה לרבי. בתוך הסוגריים הגמרא מתייחסת להדמובה בברייתא דליה. אז אני חושב שאחרי שהקדמנו והבאנו את מבנה הגמרא, נלמד את גמרא ישר, ואז כמו שאמרנו אחרי הקטע הזה אנחנו נחזור לקטע השני, לנקודה השנייה שהייתה קשה לרבי. הגמרא אמר מור, ואין אישה וגר קונין עבד עברי. נאמה דלא כמו שמעון בן גמליאל. מה שקבענו עכשיו, שאישה לא קונה עבד עברי, זה לכאורה, דלא כתנא רב שמעון גמליאל דתניא, אישה קונה את השפחות, ואינה קונה את העבדים. רבן שמעון בן גמליאל אומר, אף קונה את העבדים. הדגשנו עם הקפקוב, מה שעיקר לדיון הנוכחי, שיטת רב שמעון גמליאל. מקודם היה ברייתא שנאמר אין אישה קונה עבד עברי. רב שמעון גמליאל כאן רואים שהיא קונה עבד עברי. אז האם המקור שמקודם הוא דלא כרב שמעון גמליאל? עונה הגמרא אפילו תימא רב שמעון גמליאל. לא, המקור שהוזכר מקודם גם יכול להיות תואם רב שמעון גמליאל ולא קשה. כאן בעבד עברי, כאן בעבד כנעני. כשמדובר בעבד עברי, יהודי גמור שנמכר עד לעבוד עד 6 שנים, היא לא קונה אותו. אבל כשמדובר בעבד כנעני, שזה בעצם גוי, שנכון, הוא טבע לשם עבדות, אבל הוא לא יהודי, אז האישה אותו יכולה לקנות. והגמרא מנמקת ומסבירה. עבד עברי צניע לה, אם היא תקיים למשל יחסים עם העבד, ומדובר בעבד עברי, אז הוא צניע לה, הוא ישתיק את זה, הוא לא ייתן את זה להתפרסם, ואומר רש"י, הוא בטוחה שלא יוודע, לכן אין הרתעה עליה, אין מה שירתיע אותה להיכשל בקיום יחסים, ולכן אל תקנה, שאומרים על האישה שהיא לא תקנה עבד עברי. זה בניגוד גמור לעבד כנעני פריץ לה. אם הוא יקיים איתה יחסים, הוא יפרסם את זה, והיא תהיה חוששת, פוחדת מפרסום נקרא לזה ההזוואה, ולכן היא תשמור על עצמה שלא להיכשל בקיום יחסים עם עבד כנעני, זה רק יהיה לה לרועץ, ולכן אז היא יכולה לקנות עבד כנעני בגלל ההרתעה הזאת שתיארנו. ממשיך הגמרא, אלא הדתני רב יוסף ארמלתק, מה שנוגע לאלמנה, לא תרבי כלבה, שהיא לא תגדל כלב, ולא תשיבר ברב באושפיזה, ושהיא לא תארח, כאילו שהיא לא תזכיר חדר בדירה שלה לבן ישיבה. בשלמה בר ברב, זה אני יכול להבין למה שאסור לאמנה להשעות אצלה בר ברב. צניע לה, אם היא תקיים איתו יחסים, אז הוא ישתיק את זה, ולכן אין את ההרתעה מבושות. אז אני מבין למה שהיא לא תשרה אצלה בר ברב, זה רק זה מתכון לכישלון בלי הרתעה של פרסום הדבר, כי צניע לה הדבר. אלא כלבה, כלב, אם אישה לא עלינו בר מינן שתקיים יחסים עם כלב, מה קורה? הכלב הזה יצעוד אחריה, הכלב יהיה כביכול קשור אליה. כיוון דמסריך בא מירטטה, היא אמורה לפחד, להיות מורתעת מלקיים איתו יחסים. רק נתאר לעצמנו, אישה הולכת ברחוב וכלב תמיד עוקב אחריה. מה זה מראה? שהיא קימה עם הכלב יחסים. אומר רש"י, כיוון דמסריך שריך מרתתה, להיות נרבעת לו. אנחנו חוזרים לגמרא. אמרי, אז השאלה, אולי נבהיר את השאלה, כתוב במקור של רב יוסף שהיא לא תגדל כלב. למה שהיא לא תגדל כלב? היא לא תיקשל בכלב, כי אחרת זה יהיה לה לבושות. אומר הגמרא, אמרי, זה תשובה למה בכל זאת שהיא לא תגדל כלב. כיבה דחישדיה לאומצה מסריך בתרה, אותו תופעה של כלב שעוקב אחריה קיים אם היא מאכילה אותו. ומאחר שאם היא מאכילה, היא שדיה לאומצה, היא זורקת לכלב חתיכת בשר, הכלב הזה תמיד זה יהיה קשור אליה. אמרי, הציבור שרואים כלב הולך אחר אישה, אמרי, אינשי, אנשים יגידו, משום אומצה דשדיה לאו דמסר, זה בגלל שהיא אכילה את הכלב, את הנתח בשר, ובכך אין לה בושות מכך שהכלב הולך אחריה, ובכך אם אין לה בושות, אז כפי שאמרנו מקודם, זה נקודה שבה היא יכולה גם להיקשר בלי הרתעה. תוספות בסוף האמור אומר לא תרבי קרבה משום לזות שפתיים בעלמה, לפי שהולך אחריה. אז התוספות תנמק למה הוא אומר זה, זה רק דבר שאיך אומרים, זה בגדר הלא נעים לזות שפתיים, אבל להגיד שיש כאן איסור מעיקר הדין, זה לא. למה? שלא נחשדו ישראל על הזכור ועל הבהמה, וגם אין איסור להתייחד. ישראל לא נחשד על רביעה עם בהמה, אז לכן אנחנו יכולים להגיד שזה אסור מעיקר הדין, אלא משום לזות שפתיים, כמו שתיארנו מקודם. עכשיו אנחנו ממשיכים בגמרא בנקודה השנייה שרבי אמר שהוא, אני לא מבין אותו. גר תושב אמור לעניין ריבית, מהי היא? על מה מדובר? ביחס לרבי שמע הוא לא יודע מה זה. תכתיב, הפסוק אומר וכי אמוך אחיך ומתה ידו אימך והחזקת בו גר ותושב וחי אימך. זה היה פסוק למד ה', פסוק למד וב, אל תיקח מאיתו נשך ותרבית ויראית מלוקיך וחי אחיך אימך. אז אנחנו מכאן רואים ש כתוב אל תיקח ממנו, אל תיקח ממי? מהתושב, דהיינו הגר תושב. ועכשיו ורמיני, אבל אנחנו כאן נראה סתירה, להבין מהן ומלווין אותן בריבית וכן בגר תושב. אז הנה גר תושב כן מותר לקחת ממנו ריבית, אז זה הסתירה. ובכך רבי אמר שאני לא מבין, אני מתקשה. אמר רב נחמן יצחק, וכפי שראינו מקודם, הוא בא להציע תשובה. מי כתיב אל תיקח מאיתם? אנחנו ציטטנו פסוקים ויקרא חפי, פסוקים למד אי ולמד וו, ובפסוקים הפסוק למד וו דיבר על אל תיקח ממנו נשך ותרבית, ובפסוק הקודם מוזכר גר תושב, אבל לא כתוב בלשון רבים אל תיקח מאיתם. מאיתו כתיב, מישראל זה כתוב בלשון יחיד, ואז מאיתו אל תיקח נשך ותרבית, אל תיקח ריבית. ממי? מישראל. אבל מגר תושב מותר, וזה מסתדר עם המקור שראינו בשורה לפני זה, שמלווין, לווין מהן ומלווין אותן, וזה כולל גר תושב. תנו רבנן, חזרה לגמרא, אל תיקח מאיתו נשף ותרבית, אבל אתה נעשה לו ערב. אנחנו מדברים על ערבות להלוואה שיש בו ריבית. הגמרא שואל ערב למען. אתה אומר שלא לקחת ריבית, אבל תוכל להיות ערב. למי? היא למה ערב לישראל? אומר רש"י שואה לשנה. ערב למה? מי הוא המלווה שאני מותר לעשות לו ערב? אז אם אתה מדבר על ערב לישראל, והתנה ממשיך הגמרא, אלו עוברים בלא תעשה. הלא תעשה של האיסור שכתוב בתורה, לא תסימון עליו נשך. זה מופיע בשמות כ"ב, פסוק כ"ד. אנחנו הוספנו בשוליים את הפסוק הזה, אם כסף תלווה את עמי, את עני עמך, לא תהיה לו כנושה, לא תסימון עליו נשך. אז יש כאן לאו, לא תסימון עליו נשך, ואומר כאן הברייתא, ותנא אלו עוברים ולא תעשה, המלווה והלווה, הערב והעדים. כבכבנו הערב, אז אסור להיות ערב להלוואה שיש בו ריבית, אלא לנוכרי. אתה יכול להיות ערב לגוי, גוי מלווה, אתה יהודי יכול להיות ערב עבור המלווה הזה, להבטיח שאם הלווה לא ישלם לו את החוב, אז הוא יהיה הערב לכך. הגמרא שואלת, וכיוון דדיני דנוכרי, כשאנחנו מדברים על מלווה נוכרי, והוא, אחרי שהוא הלווה כסף, הוא, או ההלוואה שהוא נתן, זה היה בערבות ערב. מה עושה הגוי המלווה? אומר הגמרא, מאחר שהדין אצלם, דאזיל בתר ערבה, הוא מיד הולך לערב. הוא לא הולך ללווה לגבות את החוב, הוא הולך לערב. אז מה שנוצר מכאן, זה ככה. אנחנו הוספנו בשוליים תיאור המצב. זה שהגוי הולך לגבות את החוב ישר לערב, אבל כאילו הערב הוא זה שמלווה הכסף ללווה. וכשהגיע הזמן לפירעון, הרי כאילו הערב גובה התשלום עם הריבית מהלווה. וזה שהערב מעביר כסף לגוי נחשב פעולה נפרדת, וכאילו הערב הוא לווה מן הגוי ומשלם לו. עכשיו בא הערב לגבות מהלווה. אז מה שיוצא ככה, אני עכשיו חוזר לגמרא, אני קורא עוד פעם, וכיוון דיני דנכרי דאזיל בתר ערבה, איהו ניהו הערב הזה, דקא שקיל מיני ריביתא. הוא לוקח את הריבית מהלווה היהודי, וזה אסור. אמר רב ששת, שקיבל עליו לדון בדיני איסל הנוכרי, שדיברנו עליו מקודם, הוא המלווה ואני ערב עבור החוב שלו, אותו נוכרי קיבל על עצמו לדון בדיני ישראל. מה זה אומר? ללכת ישר ללווה, ואז זה אינו כאילו הערב הוא המלווה. אומר רש"י, לדון בדיני ישראל יתבע מן הלווה תחילה, וכשלא ימצא אצלו יגבה מן הערב. והשתא, אין הערב לווה מתחילה, הלכך כי פרה לנוכרי, ההיא שייתה הוא דעוזפי לחברי, ומי דעמוזיף לשקל מיני. אז לפי מה שרש"י מתאר פה, מהשעה שהערב במקרה הזה משלם לגוי, מה הוא משלם לגוי? הוא משלם את הקרן פלוס הריבית. אז מאותו שעה זה כאילו הוא הופך להיות המלווה כלפי הלווה על כל הסכום. זה לא שהוא גובה קרן פלוס ריבית, אלא הוא גובה את הסכום שהוא שילם למלווה הגוי. אנחנו חוזרים לגמרא. לפי רב ששת, מאחר שדובר על כך שהנוכרי קיבל עצמו לדון בדיני ישראל, אז זה מאפשר ליהודי להיות ערב להלווה הזאת. הגמור שואלת, היא קיבל עליו לדון בדיני ישראל, היא בידם היא לא לשקול. אם אתה אומר שהגוי קיבל עצמו לדון בדיני ישראל, אז שלא יגבה ריבית גם כן. אמר רב ששת שקיבל עליו לזו, לתבוע את הלווה, ולא ישירות לערב, ולא קיבל עליו לזו, אבל לא קיבל עצמו איסור ריבית. בשוליים, תחת הכותרת נושא כללי סלש מבנה, אנחנו מציינים שזה ממשיך עד עין בית עמוד א', צורת הבית שאתם רואים, וגם בגמרא תראו אותיות א', וצורת הבית בעין בית עמוד א', שלוש הוא מלמעלה, בית. שני מקורות בעניין הלוואות בריבית בין ישראל לנוכרי. והנושא המיידי, כתבנו, לווה שני שרוצה לקבל מעות ההלוואה מלווה הראשון לפני שהוא מחזירו למלווה. לווה שני זה ישלם גם דמי הריבית. אנחנו בזה נתנו כותרת, ועכשיו שנגיע לגמרא, אבל לא לפני שנזכיר שהמעוין שמופיע תוך כדי המקור שנפתח בו, הדגשת אסור או מותר. הגמרא, תנו רבנן, מלווה ישראל מעותיו של נוכרי מדעת הנוכרי, אבל לא מדעת ישראל. כיצד? ישראל שלווה מעות מן הנוכרי בריבית. תהיינו, יהודי לקח הלוואה מגוי, וההלוואה הזאת הייתה מבוססת על כך שהוא יחזיר את הקרן פלוס ריבית. הוא ביקש להחזירם לו. אז ישראל הלווה היה בדרך להחזיר את החוב לגוי. מצאו ישראל אחר ואמר לו, יהודי אחר פגש את הלווה לפני שהוא החזיר את הכספים לנוכרי ואמר לו, תנם לי ואני אעלה לך כדרך שאתה מעלה לו. הוא, הישראל השני, ביקש תביא לי את הקרן ואני אחזיר לך באותו דרך, אותו צורה שאתה אמור לשלם לגוי. דהיינו, אני אתן לך בחזרה את הקרן שאתה כעת תיתן לי, ואני אתן לך גם הריבית. אסור. ואם העמידו אצל נוכרי, אם את היהודים האלו, הלווה הראשון העמיד את הישראל, נקרא לו הלווה השני, אצל הנוכרי, והישראל נותן הכסף לישראל חברו במצוות הנוכרי, כמו באמירת הנוכרי, שהוא אומר תן לו, מותר. עכשיו ברש"י, ואם העמידו אצל נוכרי, ואף על פי שישראל נותנו לחברו במצוות הנוכרי, מותר, תשלוחו הוא. הישראל נחשב שליח של הגוי. עכשיו אנחנו נחזור להמשך הגמרא. וכן, נוכרי שלווה מעות מישראל. כאן ההפך, המלווה הוא יהודי, נוכרי לווה ממנו. אז הנוכרי לקח הלוואה מישראל בריבית, הוא ביקש להחזירם לו, והגוי הוא בדרך להחזיר את החוב ליהודי, המלווה. מצאו ישראל אחר. הנוכרי, הלווה, פגש ישראל אחר ואמר לו, והישראל אומר לאנוכי, תנם לי, ואני אעלה לך כדרך שאתה מעלה לו. תן לי את הכספים, הקרן, ואני אשלם לך את הקרן עם הריבית. מותר, כי במצב הזה הנוכרי הוא בעצם מתפקד כמלווה ליהודי שבא עכשיו הלווה עם ריבית. ואם הם עידו אצל ישראל אסור. אומר השבעים הם עידו אצל ישראל המלווה אסור. אני מדלג על הקטע שהוספת סוגריים, משום דנוכרי שהנוכרי כאן שליח של ישראל ושלוחו של אדם כמותו. כעת אני אחזור על המילים שהקפנו בסוגריים. הדיבור מתחיל שוב פעם, ואם הם עידו אצל ישראל, הישראל המלווה אסור, ואף על פי שקיבלם זה מיד נוכרי, למרות שהישראל שבא ללוות עכשיו קיבל את הכסף מיד הנוכרי, זה אסור, משום דנוכרי שליח של ישראל. הנוכרי כאן הוא בעצם שליח של הישראל המלווה, הוא שלוחו של אדם כמותו, ואז זה כאילו ההלוואה בה מישראל לישראל, והתשלום לנוכרי זה בעצם כמו תשלום ליהודי, כי שלוחו של אדם כמותו. שהישראל שבא עכשיו ללוות הוא יחזיר את הקרן והריבית לנוכרי, הנוכרי הזה הוא שלוחו של הישראל. עכשיו הגמרא אומרת, בשלמה סיפה לחומה, אני יכול להבין את הפסק של הסיפה שכתוב, אם הם עידו אצל ישראל אסור, והתנא אומר שזה באמת אסור, זה לחומה. מה הכוונה לחומה? בעיקרון, נוכרי אינו שליח. דיני שליחות נלמדו מפסוק שמופיע בעניין הפרשת תרומה, שם כתוב גם אתם, וכמו השלוחים שלכם הם כמותכם, כמו שאתה יהודי גם השליח צריך להיות יהודי. אז אין שליחות לגוי. אבל אמרנו בספר כאן, ואם הם עידו יצא יסף, וקראנו את הרשי, למה זה אסור? כי הנוכי הוא כמו השליח של המלווה, ותשלום הריבית לגוי זה כאילו שאתה משלם את הריבית ליהודי, זה אסור אבל לחומרה, לא מעיקר הדין. אומר רשי, בשלמה סיפה דקטן הביאים הם עידו את ישראל אסור, דמשמע שנוכי זה חשוב שלוחו שישראל, חומרה דרבנן הוא למסר לאסור את זה, זה חומרה דרבנן, דקיימלן דשלוחו של אדם כמותו בשולח ישראל, ושליח ישראל נאמר. ומתרומה, גם לומדים את זה מתרומה, בפרק שני דגושין, אתם גם אתם, בפסוק כתוב גם אתם, לרבות שלוחכם, מה אתם השולחים בני ברית, אף שלוחכם גם השליחים בני ברית. אז הכל טוב ויפה, אני מבין את הסיפה. ממשיך הגמרא, אלא רשע, מה שכתוב ברשע, אם העמידו אצל נוכרי מותר, דהיינו אם הלווה הראשון העמיד את הלווה השני אצל הנוכרי, והנוכרי אומר ליהודי, ללווה הראשון, תלווה לו, כיוון אין שליחות לנוכרי, וזה בעצם הישראל השני מקבל את האהבה מהישראל הראשון, הגוי הוא לא בתמונה באופן הלכתי, הישראל הראשון הוא לא שליח של הגוי. איהוני הוא דקשקיו מיני ריביטה, כשהישראל השני אמר לו אני אעלה לך כדר שאתה מעלה לו, הישראל השני אומר לישראל הראשון אני אעלה לך את הקרן פלוס הריבית כמו שאתה היית משלם לגוי. אז זה לא עוזר, כי זה בסך הכל הלוואה מישראל הראשון לישראל השני, והישראל השני יחסיר את הקרן עם ריבית לישראל הראשון. אז איך נוכל להצדיק את מה שנאמר ברישה, וממידו אצל נוכרי מותר? וכעת אתם רואים משולשים. בשוליים תחת הכותרת נעשה המשך, סלש מבנה. המשולשים האלו הם תשובות לשאלה. למה ברישה של המקור דליאל קטני במקרה של מלווה נוכרי שציווה ללווה ישראל לתת הכסף ללווה השני דמותר? הרי אין שליחות לנוכרי. אני מוסיף פה שנראה לי עד סוף הסוגיה רק הסברו של רב פאפה לא נדחה, כי אנחנו כעת נראה רב הונא בר מנוח מספר 1, אחר כך רב פאפה מספר 3, רב אשי עם שני לשונות, ולקראת סוף העמוד 3 מהסוף אנחנו נראה רבינה, וביחד נשים לב איזו מן ההסברים האלו באמת יחזיק, באמת יישאר. נחזור לגמרא. אנחנו מחפשים הסבר כעת שברישה שהיה מלווה נוכרי וישראל שני פוגש ישראל שני שרוצה ללוות כסף פוגש את הלווה הראשון גם ישראל, ואם זה נעמד ובמצוות הנוכרי זה מותר, אבל אין שליחות לנוכרי. אמר רב הונא בר מנוח משמי דרב אחא ברי דרב איכא הכא במאי עסקינן, כגון דאמר לי הנוכרי אמר לישראל הראשון הניחם על גבי קרקע, אתה תשאיר את הכסף על הקרקע ויפטר, ואז אתה פטור, וכן עשה, ומשם היהודי השני, הישראל השני, לקח את הכסף. אז לכן הישראל השני לא קיבל שום דבר מהישראל הראשון, סך הכל הישראל השני יגביר את הכסף מהרצפה. יחי, מה אלו מימרה? הביטוי הזה יופיע גם בהמשך, אז לכן הדגשנו אותו בפס כפול. אז אין צורך ללמד כזה דבר, שזה ודאי מותר, זה פשוט. אז ההסבר של רב הונא בא לגבי הרישה נראה מיותר, אין צורך. אז לכן אני אמרתי מקודם, רמזתי לזה שההסבר שלו לא נשאר, אלא אמר רב פאפה כגון שנטל ונתן ביד הנוכרי המלווה לקח את הכסף מהלווה הראשון שיחזיר את החוב לו, והנוכרי נתן את הכסף לישראל השני. אז בעצם הישראל השני קיבל את ההלוואה מן הגוי. והקטי, מה ילמם הזה? לכאורה פשוט. אז אין לי צורך ללמד את זה. הגמרא אומר, יש צורך. מהו דתימה? נוכרי גופי כי עביד. עדיתא דישראל כגמיר ויהיב. היה מקום לחשוב שכל פעולת הנוכרי כאן הוא עדיתא דישראל. והיה מקום לחשוב שיש כאן, יש להחמיר פה. אומר רש"י, עדיתא דידי דישראל. שהרי הוא הביאו אצלו. והישראל הראשון, הלווה הראשון, הביא את הישראל השני לגוי, והוא נוכרי שלוחו. ואז הנוכרי אולי נחשיב אותו כשליח של הישראל, ונחמיר מדרבנן למי שר כדי מחמירינן בסייפה. כמו שהסברנו מקודם, שאם זה לכיוון החמרה, אז בואו נחמיר. ונחמיר פה להגדיר את הנוכרי כשליח, הנוכרי המלווה, כשליח של הישראל הלווה הראשון. ואם כך, אי אפשר להתיר לישראל השני, שאומנם הוא מקבל מיד הנוכרי, אבל זה כאילו הוא מקבל מיד הישראל. ואז הוא קיבל, אבל הוא לא יכול להחזיר את החוב עם הריבית לישראל. אז זה מה שהיה מקום לחשוב. כמשמלן שלא כן, אלא הנוכרי אחרי שהוא קיבל את הכסף מהלווה הראשון, הוא הנוכרי הוא מלווה לשני. רב אשי. אז התשובה הזאת היא לא נדחתה, ההסבר נשאר. ההסבר של הפאפה, הסיבה שזה מותר ברשע, כי נטל ונתן ביד. רב אשי אמר, אתם רואים, צורת פפיון, זה בא להדגיש את העובדה שיהיה בהמשך עוד לישנה, כך כתבנו בשוליים שני לישונות ברב אשי. לכן גם במרווח בין הרשי וגמר אתם רואים גם שלוש א', ואחר כך שעוד שבע שורות בערך אתם רואים איקה דיאמרי שלוש ב'. לפני שנתקדם לרב אשי, רק בתור הקדמה נחזור מה שהסברנו מוקדם יותר במקור, שכתוב ברשע אם העמידו עץ אנוכי, אם הישראל הלווה הראשון מעמיד את הלווה השני עץ אנוכי, והיינו הלווה השני מקבל את הכסף במצוות אנוכי, שהתנא פסק מותר, והפסק הזה היה מבוסס על כך שישראל, דיינו הלווה הראשון, הוא מתפקד כשליח של הנוכרי. ואז הלינו קושיה, אבל אין שליחות בנוכרי, לא כמשלח ולא כשליח. אז אומר רב אשי אמר, כי אמרינן אין שליחות לנוכרי, מה שאמרנו מקודם שזה הקושיה, ואם אין שליחות לנוכרי, אז בעצם לווה הראשון היהודי נותן הלוואה ללווה לישראל השני. זה שהעלינו את זה כקושיה, הני מילי, מתי אפשר לטעון אין שליחות לנוכרי? מתי? בתרומה, בהפרשת תרומה. אבל בכל התורה כולה, כולל המקרה שלנו, יש שליחות לנוכרי. הזכרנו מקודם עניין של התרומה, שכתוב בפסוק גם אתם, ושם לומדים הלכות שליחות. אז זה, לפי השלב הזה של רב אשי, זה מוגבל לתרומה. אבל בשאר התורה יש שליחות לנוכרי, ולכן הישראל הראשון שנתן את ההלוואה, את הכספים לישראל השני במצוות הנוכרי, הוא היה שליח של הנוכרי. ולכן הישראל השני שקיבל את זה, כאילו הוא קיבל את זה מהנוכרי. אבל הגמרא דוחה, והדרב אשי בדותה או ברותה, יש שני גרסאות, היא, הוא לא סמכותי. בלשון ברותה, בדותה אומר שבר זה לשון חוץ, אז הוא מחוץ למקובל. בדותה כמו בידוי, אדם בודה, הוא דבר שאי אפשר לסמוך עליו. הגמרא כאן דוחה, ותשימו לב, הדחייה הזאת היא תופסת בערך שש שורות. מהי שנה תרומה? לא, למה יצא תרומה? אתה אומר שאין שליחות לגוי, אני לא יכול למנות גוי להפריש תרומה מהפירות שלי. תכתיב, אתם גם אתם, מה אתם בני ברית? אף שלוחכם נמי בני ברית. שליחות לכל התורה כולה נמי מתרומה גמרינה. תרומה הוא הבסיס, הוא לא דבר שהוא יוצא מן הכלל, הוא מהווה הכלל, הוא הבסיס לכלל, שאין שליחות לנוכרי. ולכן התשובה של רב אשי להגיד שרק בתרומה אין שליחות לנוכרי אבל בשאר התורה יש, זה בדותה. אלא רב אשי ברותה היא, אי אפשר לסמוך על ההסבר הזה. איקה דיאמרי, אמר רב אשי, כי אמרינן אין שליחות לנוכרי. מתי אומרים את זה? וזה היה, אני חוזר עוד פעם, שזה היה הקושיה שהבאנו על הרשע. איך יכול להיות שישראל הלווה הראשון יכול לתת את הכסף, את הקרן לישראל השני במצוות הנוכרי? אז מתי אומרים שאין שליחות נוכרי? אני מבין, אם הוא לדידן, אבל ענן לדידו, הבינה להו שליח. מתי אומרים שאין שליחות לנוכרי? זה כשמדובר בגוי שהוא שליח של יהודי. אבל יהודי להיות שליח של הגוי, שזה המקרה שלנו, הלווה הראשון הוא שליח של הגוי המלווה, יש שליחות. לכן מותר, כי הלווה השני מקבל את הכסף נכון מיד הישראל הראשון, אבל הישראל הראשון הוא שלוחו של הגוי, ושלוחו של אדם כמותו זה כאילו הגוי הוא נותן את ההלוואה לישראל השני. אבל הגמור אומרת והדרבשי ברוטה היא, אותו סגנון כאן דוחים את הפירוש הזה, והגמור מנמקת מה ישנה אם הוא לדידן דלו. מה זה שונה הקביעה שגוי אינו יכול להיות שליח של ישראל? תכתיב אתם גם אתם, לרבות שלוחכם. מה אתם בני ברית? אף שלוחכם בני ברית. גם השליחים שלכם צריכים להיות יהודים. ענן לדידו נמי, שהמשלח הוא נוכרי, אותו דבר. מה אתם השולחים בני ברית? כאמר, אז המשלח צריך להיות יהודי כדי שיהיה דין שליחות. אז אין לחלק בין נוכרי כשליח כבין לנוכרי כמשלח. בשניהם אומרים אין שליחות לנוכרי. לכן הגישה של רב אשי כדי להסביר הנאמר ברשע אינו תופס, אלא הד רב אשי ברותא היא. אז גם שני הלישנות של רב אשי אינם נשארים כהסבר לברייתא. עכשיו הסבר הרביעי, רבינה, השם הרביעי. רבינה אמר נהי דשליחות לנוכרי לתלי, אז ולכן אני יכול להבין שהלווה ראשון שנותן במצוות הנוכרי ללווה הישראל השני הוא לא שליח של הנוכרי. זכייה מדרבנן אית לי מידי דהווה הקטן, כמו שאומרים אצל קטן. עכשיו נפנה לרשי, זכייה מדרבנן אית לי, שיהי ישראל זוכה לצורך נוכרי. הלכך ההוא ישראל זוכה לי, כלומר הישראל הראשון הוא זוכה לנוכרי מדרבנן בהלוואה הזו. אני רוצה לתקן את עצמי, הלכך ההוא ישראל זוכה לי, הישראל השני זוכה לי לנוכרי מדרבנן בהלוואה הזו מישראל ראשון. עכשיו יש בהחלט אפשר אולי לפרש את זה אחרת, תלוי על איזו גרסה, אבל העיקרון פה שאנחנו לא מדברים על שליחות אלא על מושג אחר שהוא זוכה עבורו. אז בהחלט אומר רבינה שהישראל יכול לזכות עבור הנוכרי, כמו בקטן. מה הכוונה בקטן? קטן לאו אף אגב דלת לשליחות. אנחנו יודעים שקטן לא יכול למנות שליח, ואומר רשי קטן לת לשליחות כי כתב שליחות בגדול כתב בראוי לתרום שהקדשו הקדש ודיבורו חל. תגבי הקדשו ונדרים איש כתיב, וגבי תרומה מעט כל איש אשר ידבנו ליבו. אז אנחנו מבינים ששליחות אצל קטן לא קיים. אנחנו נמשיך לדף עין בית המולב. אית לי יש לה קטן זכייה מדרבנן. אומר רשי בשורה ראשונה, אית לי זכייה דתנן זכין לקטן בפרק מי שמת. אז המושג של זכייה קיימת גם במקרים שאין שליחות. ממשיך הגמרא, החנמי לא שנה. גם פה גוי אינו בתורת שליחות, אבל בעניין זכייה, כמו שאמרנו מקודם, הוא כן קיים. אז ישראל זכה בכסף מהנוכרי. אבל הגמרא דוחה, ולא היא. אין להשוות דין נוכרי לדין קטן. ישראל הקטן, שהוא יהודי, עתי לכלל שליחות. הוא בסופו של דבר גדל, והוא יהיה בר החיליות שליח, לכן אפשר שהוא, שיש עבורו זכייה. אקום לא עתי לכלל שליחות. הוא לא בא לכלל שליחות. אז ממילא, אי אפשר לתת את ההסבר שקיים אצל הנוכרי זכייה. ולכן גם הפירוש של רבינה לא נשאר. ולכן אמרנו בתחילת המהלך שנראה שרק הפירוש של רפפה נשאר עד הסוף. עד כאן שיעורנו להיום.